הזיקוק או הסיפור שאני מעלה היום הוא תחת הכותרת הבדלי תרבות. העולם כבר מזמן הפך לכפר גלובלי, ובכל זאת השונות אינה מתשתשת לחלוטין. במסעותינו בעולם, מעבר להתלהבות ועניין, אנחנו שופטים ומבקרים אורחות חיים ומנהגים השונים מאוד מאלו שלנו. לפני כמעט 20 שנה, אולי יותר, גרנו כמה שנים בארצות הברית, שכרנו שם בית בשכונה פסטורלית, שבה לא נהוג היה לחצוץ בין הבתים בגדרות, וכך נוצרה תחושה של מרחב, בעיקר במשטחי הדשא שכמו התחברו. יום אחד, נקישה בדלת. זו הייתה השכנה מהבית שליד. סליחה שאני מפריע, היא אומרת, אבל האם תסכימו לעבוד עם הגנן שלנו? יש לנו כבר גנן, אני משיב, אבל למה? תראה, הגנן שלכם מגיע בימי שני לחסך את הדשא. הגנן שלנו בימי חמישי. כיוון שכך, יש הבדלים בגובה הדשא. כן, כך היא אמרה. לרגע חשבתי שאני אולי לא מבין את האנגלית שלה. לימים הבנתי שזה עניין של תרבות ונקודת מבט. להזכירכם, אתם על זיקוקין דינור, פודקאסט שמעלה סיפורי חיים קטנים, מהחיים שכולנו, שיש בהם חומר למחשבה. אספר לכם בקולו, שוקה דינור. אז אנחנו שווים לסיפורנו דהיום בנושא של הבדלי תרבות. הקשיבו לחוויה הבאה מקנדה, שחווה יואל אלפרט, ממבשרת ציון. בתחילת שנות ה-80, כך הוא מספר, שהייתי עם משפחתי מספר שנים בטורונטו שבקנדה. זה היה מיד אחרי מלחמת לבנון הראשונה, ואין פלא שביתי בת ה-8 שאלה אותי, אבא תגיד, מי האויבים של קנדה? לקנדה לא היו אויבים, ומהדורות החדשות עסקו בעיקר בספורט, במזג אוויר ובמצב התנועה. אלא ששבוע לאחר בואנו, אוגוסט 1983, רעשה כל המדינה מאירוע מסעיר שהתרחש בטורונטו. באצטדיון המקומי התקיים משחק בייסבול, שבו ערכה הקבוצה המקומית הבלו ג'ייז את קבוצת היאנקיז מניו יורק. בזמן החימום בין ההפסקות, חבט בכדור שחקן ניו יורק בשם דייב ווינפילד, וכדור הבייסבול ניתז בחוזקה, פגע בשחף והרגו. עד סיום המשחק לא פסק הקהל לגנות את ווינפילד בקריאות בוז, והושלחו לעברו חפצים רכים. כן, זו קנדה. והארץ רעשה. בתום המשחק נלקח ווינפילד לחקירה בתחנת המשטרה המקומית, והוא אשם בגרימת סבל שלא לצורך לבעל חיים. העונש המרבי הוא 6 חודשי מאסר או $500 קנס. ווינפילד טען, וכנראה שזה נכון, שלא הייתה לו שום כוונה לפגוע בשחף. כעבור שעה שוחרר השחקן בערבות של $500, שבאבירותו שילם המנהל של הקבוצה הקנדית. אבל זה לא הכל. גופת הציפור נשלחה למעבדה של אוניברסיטה מכובדת לביצוע נתיחה על ידי מומחה לפתולוגיה של בעלי חיים. המומחה קבע שהמוות אומנם נגרם מחבטה בראש, אבל שהציפור הייתה חולה ונותרו לה רק 10 ימים לחיות בלאו הכי. בפרקליטות הוחלט לבטל את האשמה. יחד עם זאת, במשאל שנערך בעיתון מקומי נפוץ, סברו 66% מן המשיבים שאין העיר טורונטו מחויבת להתנצל בפני ווינפילד על מעצרו. אבל גם בזה לא נסתיים הסיפור. 6 חודשים לאחר מכן, הגיע ווינפילד פעם נוספת לטורונטו, פעם לא להשתתפות במשחק, אלא כדי לנעום בערב התרמה מטעם האגודה להגנת השחף. ווינפילד הביא איתו ציור שהזמין במיוחד, בו נראים 3 שחפים עפים מעל אגם, וכן עלה של עץ מייפל, שזה סמלה הלאומי של קנדה. וזו לשון ההקדשה. לעם הקנדי, שחרט על דגלו את השמירה על ערכיו ומשאביו, דייב אם ווינפילד. הציור נמכר במחירה פומבית ב$32,000 שנתרמו לטובת ילדים נכים. אבל גם זה לא סוף הסיפור. לא תאמינו. בשלהי הקריירה הספורטיבית שלו, והוא כבר בן 40, הצטרף דייב ווינפילד לשנה אחת לקבוצה מטורונטו. הקבוצה הגיעה לגמר, והוא היה זה שחבט את חבטת הניצחון שהביאה לקבוצה את האליפות בפעם הראשונה בתולדותיה. אני, כך מספר יואל, שהייתי כבר בארץ, לא יכולתי לעצור את התרגשותי. כך כתב וחווה יואל אלפרט, שמנהל בלוג שנקרא החיים בקריצה. זה לא סיפור פשוט. אני מניח שלרבים מאיתנו תצוץ מיד המחשבה, בוודאי, תראה, משעמם להם שם, אז הם מתעסקים בשטויות. אני מאוד ממליץ שלא לחשוב כך. ובכלל, מי ייתן וספורטאינו ילמדו מדרך ההתנהגות הזאת של דייב. נתקלתי פעם באמרה של הסופרת האמריקאית ממוצא הודי סג'ל בדני, שאמרה, דרך חיים של אחרים אינה עניין לשיפוטנו, אלא הזדמנות שלנו ללמוד. אז כדאי שנאמץ את זה. כי אנחנו נמצאים הרבה פעמים בחול, רואים מנהגים בתרבויות אחרות, לפעמים צוחקים מהם, אבל כדאי למתן את השיפוטיות האוטומטית שמיד קופצת לנו. המנגינה שברקע, שכל כך מוכרת לכם בוודאי, נקראת Old Lang Syne, שפירושה בערך ימים של פעם. זו מנגינת עם סקוטית, שמנגנים אותה בדרך כלל בסיום השנה האזרחית. זיקוקין דינור, שוק הדינור.